אנחנו בזרעונים בנשמת הלאומיות וגופה, שיעור שלישי בפסקה. נאה עד אין חקר, למות קופלמת גימן. נאה עד אין חקר, זה למדנו את רוב הפסקה הזאת, אבל נקרא אותה מההתחלה. נאה עד אין חקר הוא האידאל של הקמת עם סגולה, הולכת כהנים וגוי קדוש, מתוך עם שקוע בעבדות איומה, אשר מרגליות פטריארכליות, הכוונה אבהיות, של גזע מוצאו מבריקות את חשקו. במרומים האלוהים שוכן האידאל בחוויון סתר טהרתו, והוא צריך להתגלם, להתעטף בהגדרה מיוחדת. בבני אדם בעלי יצרים טובים גם וגם רעים, בקיבוצים נצרכים למחיה או לכלכלה, לאחיזה בקרקע ומשטרי ממשלה, בחיים הקיבוציים צריכים להכליל את הכל מראש הפסגה של תיאורי רוח ועדיני נשמה רוממה עד שפל התחתית של פחותי נפש הנועדים להתעסקות השפלה של הצדדים הנמוכים שבחיים. זה יוצא שהאידאל של הקמת עם סגולה, עם שהוא מגלה את שם השם בארץ, הוא כשהוא בא להתגבל בחומר הוא צריך להתעסק באנשים יותר צדיקים, יותר רשעים, במיסים וביוב וצבא ופוליטיקה וגריז לנגמשים, כל מיני. עיני בשר התרוטות, כן. זה מתאר את המצב שלנו במצרים. עם שקוע בעבדות איומה, אנחנו מבינים, נכון? אשר מרגליות פטריארכליות של גזע מוצאו, מבריקות את חשקו, הכוונה שמה שהחזיק אותנו במצרים זה גם כן הנבואה לאבות, איך שהתנהלנו במצרים זה במידות של האבות שהיו מציונים בלשונם ובבגדיהם ולא התחתנו עם הגויים וכו'. מרגליות פטריארכליות, כלומר ניצוצות. ניצוצות שהאירו אותו, אבל זה עדיין לא הקמת עם סגולה במובן של קבלת תורה וגילוי הנשמה הכללי. מרגליות זה אבנים טובות, פטרחליות זה אבאיות, זה מבטא את האבות, אברהם יצחק ויעקב. ספר הכוזרי הוא אומר שקיום המצוות שלנו זה זה הרחבה של המצוות שנצטווינו בעצם מכוח האבות. הרחבה. הרמב״ם, זה לא הדרך שלו, אלא התוקף של החיוב שלנו של התורה זה ממתן תורה. מכל מקום, ברור שהושפענו מהאבות, וגם ציפינו להתגשמות הנבואה של הגאולה במצרים. ברית בין הבתרים, זה פרשת השבוע. מכל מקום, אז עיני בשר התרוטות, זאת אומרת, מסתכלות רק אל החיצוניות, עובדות את כל הזוהר, ואז הצדדים הרוחניים משתעבדים ומתחשכים בחשקת החיים המלאים זבלים והשפטות, שמצד זה עלולה האנושיות להשפיע על הדבקים בה בצורתה המוגבלת, שרבו ניבוליה יותר מעדינות וזוהר נפש, רשעה והחשיכה בשרית שפלה, שזהו מקור הרשע הליברלי. זה עוד ראינו פעם שעברה. זאת אומרת, יש אנשים שהסתכלים רק על החיצוניות, מתארים את מה שיש, הם לא רואים את הנשמה האלוהית האדירה שביסוד האומה, ביסוד המדינה, ביסוד הגאולה, מה שדוחף את כל התהליכים, מה שמרומם את כל החיים, משכלל אותם, ומאיר אותם. הם רואים רק את הבעיות, והם מכורים לחומריות ולפתיחות, הרשע הליברלי, פתיחות אל החיצון, אל החיצוניות היא גם פתיחות אל החיצונים, אל התרבות הזרה, אל העבודה הזרה שהייתה כשישראל נכנסו לארץ, אל תרבות המערב היום. זה רשע ליברלי, כי היניקה שלנו היא מן הנשמה. אנחנו צריכים שורשים עמוקים מאוד ולחיות את פנימיותנו האלוהית, להיות נאמנים לטבענו הקדוש, ולא להשפיע ולא להיות מושפע מן השפלות הכללית, מן התרבות הנמוכה הנוהגת היום בעולם. וכשלבשה הלאומיות הפרטית את בגדי החול להבין כסקים, ירדה גם היא ממרומיה, וישראל נשברה כל כך עד חדול פעולותיה, כל פעולותיה. זאת אומרת, עד כדי כך ירדה הלאומיות, זה כבר לא ראינו פעם שעברה. עד כדי כך שנתחייבנו גלות. כבר אין לאומיות. הגלות היא לקיחה של הכישרון הלאומי. קיבלנו כישרון, הוא התמלא בזוהמה, נלקח. עכשיו יש לנו זמן להיטהר בגלות, וכשנשוב אל הכישרון הזה, הוא יהיה מתוך מוסריות ודבקות בהשם. והשריד הנשאר הוא רק הצד העליון שבמרומי הציור הראשי, בחביון האידיאל של הקמת האומה במרומי חוסן טהרתה. מה שנשאר זה רק האידיאל שביסוד האומה. העיסוק ברוחניות של האומה בגלות. טוב, אחר כך העיסוק הזה הוא קורא עוד פעם אור גידים, הוא מתגבל עוד פעם במדינה. הרי אנחנו עוסקים במאמר הזה בהתגבלות האידיאל בחיים הארציים. כשהוא מסתאב, ההתגבלות היא מסתאבת, לא האידיאל, תמיד ההופעה של האידיאל, אז האידיאל הוא נשאר בשמיים והמציאות היא נאבדת מכישורה אל המקור. עכשיו העיסוק בגלות בשורש הוא מאפשר לנו לשוב אל ציון ולבנות מדינה בתחיית המתים הנוכחית שאנו עוברים במדינת ישראל, נכון? ממרומי חוסן זה יכולים, אני אקרא את כל הפסקה ונסביר. ממרומי חוסן זה יכולים זרמי אורה לרדת, לשוב בצורת תללי תחייה, ולחיות ולהשיב את ההגדרה הנופלת, אל רוחב מרחביה שבראשית הווייתה. יש כוח ברשימה שמיימית זו, עליונה זו, להחיות גם את כל לבושי החול, בניקתה ממנה. אבל אם במצב הנפילה והכיור יאמר אדם להידבק בצורתה, בצורה הלאומית בצדדי המגושמים, בלא הזרחה פנימית מאורה עליון מני קדם, יספוג מהר אל תוכו רוח זוהמה, קטנות וניצוצי רשעה, אשר יהפכו למרורות בגידול היסטורי קצר של משך דורות אחדים. זהו החיזון הלאומי של הרשע שאנו פוגשים. טוב, עכשיו הרב קוק, אחרי כל ההקדמות התיאורטיות וההיסטוריות, הוא מגיע לתקופתנו. לתקופתו שהיא גם תקופתנו. ממרומי חוסן זה, של האידיאל השמימי, יכולים זרמי אורה לרדת מהעיסוק בסדר האלוהי, בשורש של המדינה, של הלאומיות, של האומה. טיפה יותר, טיפה יותר. כי אני... כן, אוקיי. בסדר? קרב, קרב. ממרומי חוסן זה, תודה רבה. מרומי חוסן זה יכולים זרמי אורה לרדת, לשוב בצורת תללי תחייה, להחיות ולהשיב את ההגדרה הנופלת לרוחב מרחביה שבראשית הווייתה. זאת אומרת, מהלכות מלאכים לרמב״ם יכולה לקום מלכות המשיח, נכון? מהעיסוק במסכת סנהדרין, בפרקי דוד המלך, ושאול המלך, ושלמה המלך, מההגדרה הלאומית השמימית, יכולה להיווצר כאן תחייה מעשית. יכולה להחיות ולהשיב את ההגדרה הנופלת אל רוח המרחביה שבראשית הווייתה. דווקא בגלל הגלות, המושגים מתבררים, המושגים מתחדדים, ויש כוח ברשימה שמימית עליונה זו להחיות גם את כל לבושי החול בהיניקתה ממנה. כשבתחייה הלאומית, החול הוא צריך לינוק, הוא יכול לינוק, וחשוב שהוא ינק מהרשימה השמימית. מה זה רשימה? הרושם השמימי. התוכנית האלוהית של האומה הישראלית, נשמת האומה, היא צריכה להופיע בצבא, בפוליטיקה, בחקלאות, באומנות, בכל סדרי החיים הכלליים של מדינת ישראל. אבל אם במצב הנפילה והכיור יאמר אדם להידבק בצורה הלאומית בצדדיה המגושמים, בלא הזרחה פנימית מאורה עליון מיני קדם, יספוג מהר אל תוכו רוח זוהמה, קטנות וניצוצי רשעה, אשר יהפכו למרורות בגידול היסטורי קצר של משך דורות אחדים. כלומר, אם נדבק רק בגוף הלאומי, רק בכלי, רק בכלי בלי נשמתו, ולא עוד, אלא בשעה שהכלי הוא במצב הנפילה והכיור, בלא הזרחה פנימית מאורה העליון מני קדם, ההווה הוא לא מאיר מואר מן הנצח, המדינה היא לא מוארת מנשמת האומה, אדם הוא לאומי, באופן הזה הוא יספוג מהר לתוכו רוח זוהמה. איזה רוח זוהמה? זה רשעה, קטנות וניצוצי רשעה. כל מיני לאומיות מתנהלת בלי חיבור אל המקור. דמוקרטיה, פלורליזם, קפיטליזם דורסני, לשון הרע, הרבה רוחות רעות זורמות בעולם, שאין להם חיבור אל המקור. וידם שהוא מאוהב בלאומיות כמות שהיא, הוא הופך להיות אכזרי, או פרטי, או נהנתן, או מנותק, אשר יהפכו למורות בגידול היסטורי קצר של משך דורות אחדים. מה למשל? למשל, תוכנית ההתנתקות. שמעתם עליה פעם? מישהו שמע? אף אחד לא שמע? שמעתם. יופי. תוכנית ההתנתקות היא רשעה, מרורות. איך זה קרה? הלאומיות החילונית המנותקת מן המקור הופכת להיות פוסט ציונות, קורטת את הגרזן, אשר קורטת את הענף אשר מדינת ישראל יושבת עליה. אז מדברים על מדינת כל אזרחיה, כי מפחדים מהעלייה של המספרית של הדתיים. אז מייבאים גויים, מייבאים מתאילנד, מייבאים מהריטאה, מייבאים משפרעם, נכון? מייבאים מכל מקום, ניתן להם תעודת זהות כחולה, יהיה להם ערך אלקטורלי בכנסת כמו של הרב הראשי, ולאט לאט נמחוק על ידי הדמוקרטיה והפלורליזם את הצביון הציוני הלאומי הדתי של מדינת ישראל. זה, אנחנו מדברים על 57 שנה אחר קום המדינה, על תוכנית ההתנתקות, נכון? זה נקרא גידול היסטורי קצר. אתה לוקח פרחים, תולש אותם מהגינה, שם אותם באגרטל. כמה זמן הם יישארו? שבוע, שבועיים גג, נכון? מיוחד כשחם, בארץ פה חם, אז זה עוד יותר מאיץ את התהליכים של הניבול. אתה עוקר את הלאומיות מבית חייה, מבית המדרש, מנשמת האומה, היא תנבול תיבול. היא הופכת להיות פוסט-ציונות ואובדן ערכים ובלבול אחד גדול, עד שבית המשפט הופך להיות אויב הלאומיות. רודף הלאומיים. עד כדי כך, במקום הצדק שמה רשע, במקום המשפט שמה רשעה. סיפרתי לכם שרוצים להחריב בימים אלו ממש בית כנסת בגבעת זאב, ואין ספור של פסקים תמוהים פרו-פלסטינאים יום יום, מעשים שביום יום על ידי בית המשפט. בסדר? דברים מאוד מפליאים, מעציבים. זה אובדן הערכים. עכשיו, אומר פה הרב קוק, והיד הרמה, זה, אם מי שיש לו לב חלש, הוא יכול לצאת מהשיעור ולחזור עוד שלוש דקות. יש מישהו לב חלש? אני רואה שאתם כולכם לוחמים. אז אני אקריא לכם קצת דברים שהרב כותב באגרות הראייה א', עמוד קופי ב'. בסדר? והיד הרמה, הוא מדבר פה על ה... בעצם האיגרת הזאת היא עוסקת בזה ש... אגודת ישראל או הדתיים לא השתתפו בתחייה הלאומית, פרשו מהתנועה הציונית, והרב קוקו כותב איגרות לאחוז ולהדריך ולהנהיג את התנועה הציונית. אם נעזוב את שעת הכושר של התחלת התפתחות היישוב והחלישות הגופנית והרוחנית וחסרון אמצעי המלחמה, יבוא עד מרום קיצם אצל שלמי אמונים שבארץ ישראל, והיד הרמה המחומשת בהפקרות ודרכי גויים, באין זכר לקדושת ישראל באמת. על מי הוא מדבר? על הציונות החילונית. בסדר? היד הרמה המחומשת בהפקרות ודרכי גויים, באין זכר לקדושת ישראל באמת, המחפה את חרסיה בסיגים של לאומיות מזויפת בגרגירים של היסטוריה ושל חיבת השפה. כי זה מה שמחזיק אותם, נכון? היסטוריה, פעם היינו פה. זהו? מה עוד? ושפה, כן? להחיות את השפה, אליעזר בן יהודה וכו'. המלבישה את החיים בצורה ישראלית מבחוץ, במקום שהפנים כולו הוא אינו יהודי, העומד להיות נהפך למשחית ולמפלצת, ולסוף גם כן לשנאת ישראל וארץ ישראל. הוא ראה לאן הדברים צועדים. צריך לתלות את הפסקה הזאת על... פה בית המשפט, הוא לא רחוק. ומישהו מתנדב בין, בין השיעור הבא, השיעור הזה, ללכת... מה אתה אומר? לעשות שם את השיעור. שם? אתה פעיל ימין קיצוני כמוך, הוא אוהב ישראל וארץ ישראל, במקום הקודש יעמוד? שמע, זה לא דמוקרטיה הדעות שלך. אתה מדבר בשם השם, וכל מיני דברים כאלה מטורפים ופנאטים, זה מוחלטים. תשמע, אתה לא מבין שהרוב קובע. תפלא עליך. תפלא עליך. אתה פשוט משיחיסט מטורף. שאתה מדבר בשם התורה, בשם השם, ואתה אומר דברים כאלה מוחלטים. ירגע, ירגע, כן? טוב. אז אני חוזר. המלבישה את החיים צורה ישראלית מבחוץ, במקום שהפנים כולו הוא אינו יהודי, הוא אינו קשור לא אל התורה, לא אל המצוות, לא אל הערכים של היהדות, העומד להיות נהפך למשחית ולמפלצת. הרב פשוט חזה לאן זה הולך. בגידול מהיר זה קרה. ולבסוף גם כן לשנאת ישראל וארץ ישראל. כאשר כבר נוכחנו על פי הניסיון, היד התמאה הזאת התגבר, אז אין די בער גודל האסון. אתם מבינים מה יכול לקרות לגוף בלי נשמה? הוא הופך להיות מפלצת. לאומיות בלי הדרכה אלוהית, היא הופכת להיות רוח זו עמה קטנות ניתוצי רשעה ומרורות בגידול היסטורי קצר של משך דורות אחדים. זהו החיזון הלאומי של הרשע שאנו פוגשים. זאת אומרת, הרב ראה את זה כבר בימיו. מתחיל. כבר בימיו הוא היה, הוא לחם וכתב נגד הגימנסיה העברית ביפו. אחד העם, אבי אבות הכפירה, שפיתח מין שיטה לאומית כזאת, בלי אמונה. אפילו לימוד תנך, מתוך כפירה, מתוך ניתוק מהשם, מתוך ניתוק מקיום המצוות. אז זה הופך להיות רשע. ואובדן דרך. טוב, אז מה אתה אומר? ניכנס לדיכאון ונבכה וואי וואי, מה אתה אומרים? לא, אבל סוף כל סוף תנצח האהבה האנושית הכללית, את הרשע הסובבת, והאהבה הלאומית המרכזית של כנסת ישראל תבער בעוז גבורתה את כל קוציה, ומקורה אלוהית תינק כי בימי כלולותיה, רכוש גדול של איתניות, של הגדרה מעשית, של קווים וסרטוטים רבים המעשירים את אופייה, תישתל במקום בית חייה. אגב, הרב ציודה, לא הבאתי לכם את זה, הוא כותב כמה מקומות, גם בשיחות שלו, גם בנתיבות ישראל, הוא כותב שמדינת ישראל היא קודש, אבל יש שתי בעיות שצריך לטפל בהן כמה שיותר מהר, כי יש הרבה קלקולים שגדלים מהם. בית המשפט, דיברנו היום על בית המשפט? יצא לנו, נכון, כן. ומשרד החינוך, כותב, הגוי, כן, משרד החינוך, הגוי, בסדר? כי זה חינוך גוי. שתי בעיות מרכזיות שהוא זיהה, שעד היום אנחנו אוכלים את הפירות הבאושים של של הקלקולים הללו. אבל סוף כל סוף, תנצח האהבה האנושית הכללית של את הרשעה הסובבתה. והאהבה הלאומית המרכזית שכנסת ישראל תבער בעוז גבורתה את כל קוציה. מה זה תנצח האהבה האנושית הכללית את הרשעה הסובבתה? כלומר, תהיה התפשטות מן הפנים של הנשמה בצורה הראויה. האידיאל של האהבה האנושית הכללית הוא יופיע בתארתו, ולא בתור לאומיות מקולקלת, מנותקת מן המקור. והאהבה הלאומית המרכזית של כנסת ישראל תבער בעוז גבורתה את כל קוציה. ממקורה האלוהית הינה כי בימי כלולותיה. האידיאל שהתגבל, האידיאל להקים ממלכת כהנים וגוי קדוש ועם סגולה, שהתגבל בצורה של מדינה, אבל הייתה פה עמימות וירידה, כמו שלמדנו בשיעור הראשון, הוא ישוב להיות נאמן לשורש האלוהי שלו, האידיאל הזה. זאת אומרת, מה זאת אומרת? הוא תמיד נאמן, אלא שהוא יכול להיות מכוסה בהרבה הסתרות, והוא יכול להתנקות מההסתרות האלה ולהתנער מכל החיצונים היונקים את תל חייו, מכל השיגים, וממקורה האלוהי הלאומיות הישראלית היא תינה כי בימי כלולותיה, זכרתי לך חסד נאורייך, לכתך חי במדבר בארץ לא זרועה. ובימי כלולותיה זה האהבה הגדולה שהופיעה במדבר, בין הדוד ובין הרעיה, בימי שלמה, וברכוש גדול של איתניות, של הגדרה מעשית, של קווים וסרטוטים רבים המעשירים את אופייה, תשתל במקום בית חייה. זאת אומרת, המעשיות היא תבטא את השמימיות, ותשתל במקום בית חייה, באופן שהמאמר פה הוא צועד אליו, בית חייה זה נשמת האומה במובן הזה, כן? בית חייה זה גם בית המקדש. אבל בית המקדש החיצוני הוא ביטוי של התכונה הנפשית הפנימית של האומה. כשהלאומיות היא יונקת מן הפנימיות, יש לזה ביטוי גם כן בגודל האלוהי שמופיע בהר הבית, דרך בית המקדש, מה שכתוב על טיטוס, באופן ההפוך, כמח תחון תחנת, בית שרוף שרפת, אתה חושב שאתה החרבת עם הדיניין שלך את בית המקדש, זה כבר היה בית חרב, כי הנשמה כבר לא הופיעה במדינה. זה אתה באת עם המקה בפתי שלך וסיימת את גמר המלאכה, אבל אתה חושב שיכולת להתקרב לפה אם האומה הייתה נאמנת אל בית חייה הפנימי, לנשמתה. כליה הנשברים ישובו ויתוקנו. ניצוצי הטהרה אשר נפוצו ישובו ויתלקטו אחד על אחד. ממרום חוויון האידאל הכללי של היצירה כולה ישוב להיגלות אור ישראל, אשר בטהרתו ואזוזו שוב לטהרה של האידאל האנושי. זאת אומרת, כלי הנשברים זה הצבא והפוליטיקה והאומנות והתרבות והחקלאות שנשברו כי לא היינו פה, פשוט לא היה כלום. ישובו ויתוקנו. יתוקנו גם ברמה שתהיה לזה הופעה, גם ברמה שההופעה תהיה ראויה. ראויה בנאמנות למקור, זה תחילת הפסקה. ניצוצי הטהרה אשר נפוצו, ישובו ויתלקטו אחד על אחד, כי יש לך מרכז של אור, והוא מושך אליו ניצוצות קטנים. ממרום חוויון האידאל הכללי של היצירה כולה, ישוב להיגלות אור ישראל. הרי ישראל, חשבתן שישראל קדמה לכל, ישראל הם גואלים את העולם מחשכו. הם מרוממים את כל האידיאלים, את כל הטוב האנושי. יוצא שממרום חוויון האידיאל הכללי של היצירה, האידיאל של ליצור דירה בתחתונים לקדוש ברוך הוא, בשביל זה ישוב אור ישראל להיגלות במובן הזה שהוא המרכז של כל התוכנית של היצירה האלוהית. אשר בטהרתו ויזוזו ישוב לטהרה של האידאל האנושי. ישראל הם לב באיברים, הם מזרימים מוסר לכל האנושות, מרוממים לעבודת השם את כל האנושות. ויסוד החוויון של צדקת עולמים תפרח חבצלת השרון שושנת העמקים, זאת כנסת ישראל, ותפיץ קרני אורה והדרה מקרבה לכל אפסים. אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. גאולת כל העולמים היא תלויה בחבצלת השרון, במרכז, בלב שמפיץ אורה אל הכלל, אל כלל האנושות, כלל היש. טוב, רוח אלוהים, אתם מבינים? אז יש אידאל אלוהי להקים אומה כזאת. האידאל מסתבך, הוא צריך לרדת לארץ, הוא מסתבך עם רשעה ורשעים, עם סיבוכים ומורכבות, עם קטנות וחנק, והולך ומתאר, הולך וגדל, הולך ומתיישר ביחס אל נשמת האומה, אל הציווי האלוהי, אל התורה, ודווקא בגלל הירידה יש יכולת להרים את המציאות התחתיתית, את כל האנושות. דווקא בגלל שאנחנו מכוח זה שאנחנו עם שמתעסק במיסים וביוב, מלחמות והתיישבות ומחיר לקוטג', דווקא בגלל זה אנחנו נרומם את כל האנושות. אתם מבינים? תאר לכם שהיינו עם של מלאכים על הירח. היינו יכולים לרומם את האנושות? מה אתם אומרים? לא. יש לך עם שמנהל מלחמה במוסר ובקדושה? זה דוגמה לקחת. מנהל פוליטיקה בניקיון כפיים, זה מרשים. ו- וכולי, וכן על זה הדרך. רוח אלוהים עליון זה, שוכן בכנסת ישראל בקרב החביון היותר גנוז. בקודש הקודשים, באישון העין, ששם אמונת אלוהים גנוזה, מלובשת בלבוש דת משה ויהודית. אז הוא מחדד את הרעיון הקודם. אני אקרא את המשפט הזה ואחר כך אני אשיך לשאר הפסקה. רוח אלוהים עליון זה שוכן בכנסת ישראל בקרב החביון היותר גנוז. אל מסתתר בשבריר חביון, נכון? השכל הנעלם מכל רעיון. עילת העילות מוכתר בכתר עליון, כתר ייתנו לך השם. זה פיוט של האריזל. אז אם אני זוכר נכון, מכל מקום החביון היותר גנוז בכנסת ישראל, שם ההדרכה האלוהית לכל היש. קודש הקודשים זה נשמת האומה באישון עין, ששם אמונת אלוהים גנוזה. האמונה הזאת היא צריכה להתפשט, להופיע במדינה, להופיע ביחידים, להופיע באנושות כולה, מלובשת בלבוש דת משה ויהודית. כל הסדר האלוהי יותר שמימי, יותר עליון, ומלובש במצוות. מצוות דאורייתא, מצוות דרבנן, פה זה דת יהודית הכוונה. פה בהקשר הזה, בסדר, דת יהודית זה קשור גם בהלכות צניעות, מנהגים דרבנן. בהקשר פה זה כל מילי דרבנן. ההזיה הנגלית המתאבת בחולשת כוח הכרתה. טוב, הרב פה מתמודד מול הסוגי כפירה שהיו ועדיין נמצאים. ההזיה הנגלית המתאבת בחולשת כוח הכרתה את כל עושר צפון ונעלם, החשיכה את העיניים וקיצרה את חוג הראות הרוחני, בבנותה חומת סינים גסה לחופש הרוח, אשר באוויר מאופש זה נולדה גסות הכפירה בצורתה המנובלת שאנו רואים אותה בימינו. טוב, מה אומר פה הרב? מה זה הזיה נגלית? זאת אומרת, אתה רואה גלוי לעיניך שזאת הזיה. מה הזיה הזאת אומרת? המתאבת בחולשת כוח הכרתה את כל עושר צפון ונעלם. ההזיה הזאת היא עוסקת רק בנגלה גם. זה עוד עניין. זאת אומרת, כל מה שהוא רוחני, שמימי, אלוהי, הוא לא רלוונטי. המדע הוא רציני, כן? יש הגמוניה כזאת לטכניון, למדע, זה, תשמע, זה דברים רציניים. אל תדבר איתי על נשמה, עולם הבא, תפילין, כל זה, זה, זה שטויות. נו, אתה לא מבין, מה, אתה עוד חי בימי הביניים? זה הזיה כזאת. מכירים את ההזיות? זה נקרא מטריאליזם. אז ההזיה הזאת היא מובילה לכפירה. היא כפירה בכל מה שהוא רוחני. אז היא מתאבת. יש פה תיעוב, יש פה שנאה. בחולשת כוח הכרתה, לא בגלל שהיא גדולה, אלא בגלל שהיא נמוכה, שהיא משיגה מעט, רק את החיצוניות, את כל העושר צפון ונעלם, החשיכה את עיניים וקיצה את חוק הראות הרוחני, בבנותה חומת סינין גסה לחופש הרוח. אשר באוויר מאופש זה נולדה גסות הכפירה בצורתה המנובלת שאנו רואים אותה בימינו. מה זה בבנותה חומה צינית גסה לחופש הרוח? אפשר להבין את המשפט הזה בשני אופנים. אני אסביר איך אני חושב שצריך להבין. באופן כללי זה אותו רעיון, רק פשוט זה הבנה של המשפט. חומת סינים גסה נגד חופש הרוח. חנקה את הרוח. ומה עוסקת בו? בתרבות המערב, במדעיות, בדברים חיצוניים בלבד. זה חומת סינים, חומת סין היא מאוד גדולה, היא חוסמת. עבה מאוד נגד חופש הרוח, כי התאוות, הנהנתנות, התרבות המטריאליסטית, היא חונקת את הרוח, היא חונקת הנשמה. הנשמה היא חופשית, הרוח היא חופשית, כשאדם נפגש עם העולם הזה במעשים שאינו מטמעים אותו. אבל אם הוא לא זהיר, אם הוא עובר עבירות, הרוח נחנקת, והאדם נעשה משועבד אל היצר הרע ואל החיצוניות. עד כאן הסבר ראשון. אפשר להסביר גם בנותה חומת צינים גסה לחופש הרוח, כלומר היא מתגדרת בסגנון חופשי, תן לי לחשוב מה שאני חושב, לאהוב מה שאני אוהב, לעשות את המעשים שבא לי, תן לי לחיות, אל תבוא אליי עם רוח מוחלטת. אני חושב שזה הבנה פחות נכונה, בסדר? אבל אם יבוא מישהו ויסביר ככה, אפשר, זה נכנס, בסדר? אפשר להגיד שזה לא נכנס. זה לא כל כך משנה, כי הרעיון הוא אותו רעיון. אשר באוויר מאופש זה נולדה גסות הכפירה, אוויר מאופש של המטריאליזם והחיצוניות בצורתה מנובלת, זה לא איזה פאר הדור והדריו, תרבות המערב, נכון? הנמיכות האמריקאית שזורמת לפה דרך כל מכשיר, זה ניבול, ניבול של הנשמה, ניבול של הערכים, חיצוניות, בצורתה המנובלת שאנו רואים אותה בימינו. זה רק נהיה יותר גס, המוזיקה נעשית יותר אלימה, יותר גסה, הצבעים יותר רזים, הסרטים פחות צנועים, הכל רק מתגבר, נכון? כל הנמיכות. זה ניבול, המאכלים, אפילו שמתי לב שאת החטיפים מדי פעם מביאים לנו לחבורה שם בבית המדרש חטיפים. כן? אז אני שם לב, כל פעם מביאים טעמים כאלה, זה מי שכבר תרבות המערב משעממת אותו, אז צריך לשפוך לו גם עוד מונוסודיום גלוטומט, עוד חריף על ה... אתם מבינים? זה ניבול. אי אפשר לאכול אוכל נורמלי, תגיד לי. כשזו נזקקת, ביטוי חיצוני לתהליך הפנימי. כל מה צריך להגביר, בסדר? אני אומר לכם שזה לא... החטיפים יהיו עוד יותר חריפים תכף. עוד יותר לא טבעיים. אתה לא יכול לאכול איזה תפוח, תגיד, מה, לא מספיק לך. אני לא נגד חטיפים, אבל למה צריך את כל המגבירים האלה? כשזו נזקקת אל הלאומיות, בוררת היא ממנה דווקא את חלקיה היותר רעים, העלולים לשחט את כל הוד, שבצלם האדם הפרטי אשר נוכח אלוהים דרכו. אם אפשר בבקשה לזכור את הדלת, אני ממש אעריך את זה. תודה רבה. כשזו נזקקת אל הלאומיות, בוררתי ממנה דווקא את החלקי היותר רעים. מי זה זו נזקקת? הכפירה. היא נפגשת, מזדווגת עם הלאומיות, אז היא בוררת ממנה את החלקים היותר רעים. עלולים לשחט את כל הוד שבצלם האדם הפרטי אשר נוכח אלוהים דרכו. יש מפלגות שלמות בכנסת סביב הרעיונות הרעים האלה, הכפרניים האלה, המשחטים את כל הוד שבצלם האדם הפרטי אשר נוכח אלוהים דרכו. להנמיך, לפתוח את הכל, לשחרר את הכל, מין פלורליזם ליברלי רשעי כזה, חסר ערכים, עובד דרך, בלא טל חיים של אהבת אלוהים. כל זה מאיפה זה בא? מזה שלא משיגים את זה שבתוך המצוות, אני חוזר לתחילת הפסקה, שבתוך דת משה ויהודית גנוזים כל האידאלים היותר פנימיים, רוח אלוהים, קודש קודשים, אמונת אלוהים הגנוזה, אלא למה אתה סוגר לנו את הקניון בשבת? זה נשאר ברמה הזאת, אתם מבינים? לא מבינים מה זה שבת, לא מבינים רק שאתה כאילו מציק לנו, אתה יודע, עם הכפייה שלך ומוסד הניסויים שלך וכל השמרנות הזאת. זה הסתכלות מטריאליסטית שרואה את המצוות בתור איזה נאמנות לאמיר גחמני בצורה חיצונית. לא רואים את דרכי החיים שיש במצוות, את האידאלים האלוהים, את התפשטות הנשמה, את ההדרכה האלוהית, את הסדר הפנימי, את הטבע של האומה הישראלית. אז זה משחית את כל הוד שבצלם האדם הפרטי אשר נוכח אלוהים דרכו. בלא תל חיים של אהבת אלוהים, של יראת הוד, מלאה בינה ודעה, של אמונת חיים מלאה חופש. מסרכת הלאומיות את דרכה, או מסרכת הלאומיות את דרכה, ללקוט שעורים מגללי בהמתם של אומה שפלה. תראו, יחסית, הרב קוק הוא מלא בחיוב. המאמר הזה הוא חריף. הוא חריף, הוא פלפל חריף. למה אתה שם לנו פלפל חריף? כי זה נצרח פה. שאתם מדי פעם, הרב קוק, הוא עם כל אהבת ישראל הגדולה שהייתה לו, והאמונה הגדולה בתחייה ובאומה, הוא היה עם עיניים פתוחות, והיה מפשיט שרבולים, ונלחם נגד המחלות של הדור. הוא לא היה מטושטש במבטו, אלא אדרבה מאוד חודר, אבל פי כן, טוב, בלי אף על פי כן, בלא טל חיים של אהבת אלוהים, של יראת הוד מלאה בינה ודעה, של אמונת חיים מלאה חופש, זה האמונה הישראלית, זה קצת גם חופש הרוח, כמו שאני הסברתי, זה מתאים יותר למלאה חופש פה. מסרכת על יומד את דרכה ללקוט צהורים מגללי בימתם של אומה שפלה. סופר פה על... יש פה אולי כתובות סמך וב, אחת מבנות עשירי ירושלים היא בשעת המצור על ירושלים או בשלב שלבים שכבר הרומאים ישבו פה חזק, אז תודה רבה, אז היא לקטה שעורים, ששעורים זה לא מאכל משובח, זה נקרא מאכל בהמה, מגללי בהמה, עד כדי כך היא ירדה. זה, הנה, תנו רבנן, מעשה ברבן יוחנן בן זכאי, שהיה רוכב על החמור והיה יוצא מירושלים, והיו תלמידיו מלכים אחריו, ראה ריבה אחת שהייתה מלקטת שעורים מבני גללי בהמתן של ערביים. כיוון שראתה אותו, נתעטפה בסערה ועמדה לפניו, אמרה לו, רבי פרנסלי, אמרה לה, ביתי בת מיית, אמרה לו, בת נקדימון בן גוריון. הוא היה מהשירי עולם, נקדימון בן גוריון, בסדר? אמר לה, ביתי, ממון של בית אביך, חן הלך וכו'. בסדר? אז... טוב, זה הגמרא פה ממשיכה, זה פחות קשור לענייננו, בגלל שהוא מספר אחרי זה שהוא חתם לכתובתה, שהייתה 1,000 דינרי זהב וכו'. אחרי זה בחר רבן יוחנן בן זכאי ואמר, אשריכם ישראל, בזמן שעושים רצונו של מקום אין כל אומה ולשון שולטת בכם, בזמן שאין עושים רצונו של מקום מוסרן בידי אומה שפלה, ולא ביד אומה שפלה אלא ביד בהימתם של אומה שפלה. טוב, אחרי הגמרא אומרת שהוא איבד את ממונו בגלל שהוא לא עשה צדקה וכו', או כשהוא עשה צדקה אז זה היה בשביל כבודו, זה פחות הנושא שלנו. הרב בסך הכל לוקח את זה בתור נמשל, משל ונמשל, שכשהלאומיות היא הרי יונקת מן התורה כשהיא שלמה, ובשעת הירידה היא מלקטת שעורים מגללי בהמתם של אומה שפלה. כלומר, לומדת רעיונות נמוכים וחיצוניים מהגויים. היינו בפקולטות ל... וכולי. הבנתם? שעוסקים שם בלאומיות. זה לא בגובה של הרמב״ם, זה לא מתקרב לספר אורות. העסק מתנהל גם לא תמיד בקישור אל המקור. זהו, זה הנמשל. אז אנחנו עוד פעם עוצרים באמצע פסקה, אז נמשיך, נמשיך שיעור הבא. בשורות טובות.